כאן משתי סיבות. קודם כל, כי יש ראשונים שמתייחסים. יש תוספות ויש רבי חנן, יש התייחסות. בחלק הראשון הרגשנו קצת חסרונים, כי יש איזו פצצה ושיטה קיצונית ומשהו מדהים ומפתיע, וחוץ מבינו דוד, אין התייחסות, אז בנינו כל מיני גישות, אבל אצלנו קצת חסר עוגן טקסטואלי. הנקודה השנייה, וזה חשוב מאוד להכיר, שהחידוש בלשנה קמא הרבה יותר קיצוני מהחידוש בלשנה מטה, לא שהחידוש היום הוא לא מחודש, כי בלשנה קמא החידוש הוא באיזה שיטה, רבי שמעון ורבי יהודה. באיזה מסגרת יש את החידוש? ומי מחדש, אביי או רבא? רבא. ומה החידוש? אף על פי שבדרך כלל אני מתכוון פטור, מתי הוא חייב? אחד רבי שמעון, לשנה קמא, רבא. אחד אפשר. אז אני עומד בפני חור רציני, כי בדרך כלל כשאין כוונה יש פטור, והבנה פשוטה כשאין כוונה עם פטור, כי המעשה לא משוייך לאדם, כי זה פעולה בלתי מכוונת. אז איך אני מייצר, איך אני תופר חיוב כשאין חיוב? זה בעצם האתגר של לשנה קמא, כי מדובר ברבי שמעון, ורבי שמעון מגלח, כשאינו מתכוון מגלח את הכל, אז הוא פטור לגמרי, כי אין לי פעולה. אין לי פעולה, איך אני חייב? איך אפשר, המצב שאפשר, יש אופציה אחרת, כלים קטנים, דרך אחרת, נתיב אחר לנהר. בסדר, אני לא איש טוב, אני איש לא נחמד, כי במקום לעקוף את האיסור, הכנסתי את עצמי לאיסור, מבחינה מוסרית, אני לא צבר נקודות בשמיים, אבל אני לא עשיתי פעולה, גם בשבת, גם בנאה. אז איך אפשר לתפור חוב לאדם שפטור? זה בעצם האתגר של לשנה קמא. שוב פעם רבי שמעון, אינו מתכוון, מעשה מנותק, מה אכפת לי שעשיתי החלטה לא נכונה. בסדר, אני לא איש טוב, אני מקבל שכר בשמיים, אבל אני לא עשיתי פעולת איסור שבת, אני לא עשיתי פעולת איסור הנאה. אז איך אפשר להפוך אותי לאדם שחייב, לא אדם לא טוב? זה אתגר לא פשוט. וכדי לסכם, ראינו שלוש שיטות. אם יש שם נחזור לשיטת בנו דוד, כי בעצם הוא נותן תשובה הוליסטית לשתי הלשונות, כמובן זה קצת מחודש, אבל יש הוליסטיות. בנו דוד טוען, נכון רבי שמעון, רבא. שוב פעם רבא לפי רבי שמעון, לפי הבאי לא משנה לי, אפשר, לא אפשר, לא התכוונת, אתה פתור. רבא טוען, רבי שמעון טוען, רבא טוען לפי רבנו דוד, לא מעניין אותי, עשיתי פעולה, לא עשיתי פעולה, יש כאן, תסתכלו בידיים שלי, יש כאן מעגל אחר. אני לא רק בודק את המעשה שלך, עשית מעשה, לא עשית מעשה שלך, בשבת וענה כדי לחייב אותך, גם בהדר מעשה, זה חידוש. אני מסתכל על מידת הפשיעה שלך, עשית פעולה נכונה, זה בעצם הופך את המוסריות לאיזה מנגנון וקטגוריה הלכתית. שעשית משהו לא מוסרי, אתה חייב. עשית את יכולתך, את מיטב יכולתך, וכל זאת נהנית ועברת, אתה פטור. למתאמון איזה, למתאמון איזה פשיעה. אז בן דוד מסית את כל הסוגיה, כי ברגע שאני מכניס קוראים חדש, אפשר ולא אפשר לפי רב ולפי רבי שמעון, כנראה שהאיסור נמדד לא לפי המכניות של הפעולה, כן שייך לך, לא שלך, אלא משהו בגבר, משהו ברצון אדם, התנהגות האדם. זה חידוש שנעקוב אחריו גם היום. גישה השנייה הדומיננטית שלנו, שבעצם למרות שהוא לא התכוון, ולמרות שבדרך כלל בלי כוונה הפעולה היא לא שלך, איך זה אפשר? יש נתיב אחר. איך זה אפשר? גררת איזה טוש. איך שאפשר לעקוף את האיסור ועשית פעולה, זה נחשב פעולה שלך. זה הכיוון הדומיננטי. למרות שבדרך כלל בלי כוונה לא שלך, אבל יש דרך אחרת ואתה בחרת דווקא בדרך האיסור לגרור טוש, ללכת דרך עבודה זרה, הפעולה משוייכת אליך. איך? אז כמה תלמידים אמרו שאם בחרת בכך, כנראה שזאת כוונה, למרות שאתה טוען שאין לך כוונה, אבל למה בחרת לעבור דרך עבודה זרה, שיש נתיב אחר? למה בחרת לגרור טוש? כנראה שיש כוונה. בת לדעת אצל כל אדם. או מה שאני עשיתי לומר שמכיוון שגררת טוש והשקעת משהו מיותר, אז זה נחשב פעולתך. בסדר, זה הגישה המרכזית, הייתי אומר. שבכל זאת, בדרך כלל, בלי כוונה, הפעולה היא לא שלך, כי היא פעולה בלתי מכוונת, כאן הפעולה היא שלך, איך זה אפשר? למה? יש כוונה, הפעולה שלך. אנחנו הבנו גישה שלישית, שבעצם כל הסוגיה היא אוף. כל הסוגיה היא מנותקת משבת. נכון שבשבת בלי כוונה היא לא פעולה שלך, אבל כאן לא מדבר בלי כוונה. כאן הכוונה אינו מסכוון שלא נהנית. הריח הזה מסריח אצלך. הקול הזה הוא ככה קקופוני. אתה לא אוהב את הראפ מיוזיק שיוצא מבית עבודה זרה של היפיים, של הדרונזים. הם מנגנים את הראפ, אתה רוצה קצת ספרינגסטין. זה משגע אותך. ואם הם מסתכלים, הם מביאים פיקאסו, הנה, תסתכל על אומנות הזאת, תראה את הנקודה הזאת בתוך הלבן, זה מסמל לי את כל הקוסמו. מה זה? זה נקודה. אני לא נהנה בכך שאני מסתכל. אז לא שעשיתי פעולת איסור ולא נהניתי. לא, אני לא נהניתי. ואז בעצם אני מהפך את כל הסוגיה, אז למה הבעיה מחייב? כן. רבא פותר מסיבה אחרת, לא מכוח הפטור הכללי שלא התכוונתי לא עשיתי. בדרך כלל החריץ התבצעה, החריץ נעשתה, לא התכוונתי, זו לא פעולה שלי. כאן אין הנאה, וזאת הסיבה שרבא פותר לפי רבי שמעון בן אינו מתכוון. אז השאלה, למה באים מחייב? כנראה יש אמירה אחרת, אבל היא אמירה קשורה רק להנאה, שבהנאה עצם ההחלטה שלך להתחבר, להתייחס, להתזהם, עולם של איסור הנאה, זה מחייב אותך. זאת אומרת, שלוש גישות, אבל שוב פעם, אנחנו עומדים בפני שני קשיים בסוגיה הקודמת. קושי ראשון, אין ראשונים. קושי שני, שבעצם אתה רוצה לתפור חיוב איפה שהוא לא קיים. כי בלי כוונה, אני מנתק את הפעולה. לא פעולה שלי, איך אפשר לחייב אותך? זה בעצם האתגר. בלישנה בתרא, אז יש לנו בעצם שלוש תועלות. קודם כל, יש לנו ראשונים. נקודה שנייה, וזו המתודיקה המאוד חשובה של היום, יש לנו דוגמאות, כי הגמרא מוכיחה את המקרה של מכוון ולא אפשר מדוגמאות, אז יש דוגמאות, אז תמיד אנחנו מרחיבים את היריעה, זה לא רק שתי הדוגמאות שלנו, של ספסל ושל הליכה, יש עוד שלוש דוגמאות לפחות בגמרא, אז ככל שיש יותר דוגמאות, יש יותר חומר, ואפשר לבדוק ולבחון כל אמירה, וכמובן, מה נקודת המחלוקת בין אביי לבין רבא לפי הלישנה בתרא, שיראינו היום, במסגרת איזו שיטה? רבי יהודה לא רבי שמעון, רבי יהודה טוען שבדרך כלל אדם חייב בלי קשר לכוונה, במונחים שלנו היא נחשבת פעולה שלך, אולי נבדוק את זה, אבל הפעולה שלי היא פעולה שלי כי עשיתי בצורה פיזית וגופנית, לא מעניין אותי כוונה, לא כוונה, ואז בדרך כלל אני חייב גם בין המתכוון, ומשום מה אני מייצר לא חיוב איפשהו לא קיים, אני פותר לפי רבי יהודה, לפי מי, מי החידוש פה, אביי או רבא? אביי, אני פותר לפי רבי יהודה, איך מה? זה לא אפשר, לא אפשר וכאן מכוון, כמובן לא אפשר, לא מכוון, לא אפשר מכוון, זאת אומרת אני מכניס את הגורם החדש של חוסר אפשרות, של חוסר אלטרנטיבה כגורם פתור. אז יחסי, רלטיביסטי, זה יותר קל. יותר קל למצוא סיבת פתור מלמצוא סיבת חיוב. כל ההר האברסט הזה שטיפסנו בשיעור הקודם, איך אפשר לחייב לפי רבי שמעון בעינו מתכוון בגלל שזה אפשר, הוא קצת קל עכשיו. לא, קל, אבל שונה. כאן אני עומד בפני רבי יהודה. רבי יהודה מחייב משום מה, איך זה לא אפשר, מצב שאני כרוך ומחויב, ואין לי מקום תמרון כל כך, אני אגיע לפטור. צריכים למלא את המשוואה הזאת עם תוכן, אבל המשוואה שונה. אני לא מייצר ואני לא תופר חיוב, אני מטיל פטור. אני אומר שבכלל שיש extenuating circumstance, תנאי חיצוני, תנאי מלחיץ, תנאי מאלץ, ממילא אתה פטור גם אם בדרך כלל אתה חייב בלי קשר לכוונה. זה בעצם הנסיעה שלנו, המסע שלנו היום זה לבנות את הפטור. וכמובן יש לנו שלוש דוגמאות נוספות. מה עם שלוש הדוגמאות הנוספים בסוגיה? מקום שמכוון אבל לא אפשר? ביוחדן בן זכאי בית המקדש. כן, לולים, כניסה לקודש הקודשים ו... מקרה סופי בגמרא, אחרי כל הסמוק והתעשן, פרה אדומה. של בבא זה אגלר, מה שם זה? פרה אדומה, זה פרה.
יש את ההקש בין אגלר ופרה אדומה.
כן, אנחנו נשתמש פרה אדומה כי יש יותר חבר על זה. אז יש לנו מקרים. אוקיי, אז היום נבדוק שלוש שיטות. שיטת רבנו דוד האהובה שלנו, וקצת נפתח אותה ונחדד אותה טיפה. שיטת הרב חנן, שזו הגישה הדומיננטית באחרונים, לא כל כך בראשונים, אבל זה, הייתי אומר, בשר הסוגיה, הכי החלק בסוגיה. אלא שיש ראשון אחד שכנראה דוחף אותנו לשיטה יותר קיצונית, ונחפש את הראשון וגם את השיטה. זה המבנה של הסוגיה. וכמובן רבינו דוד אומר משהו הגיוני, אבל לא כל כך מתייחס למקרים. לרב חנה יש מקרה אחד שיוכיח את שיטתו, דוגמה אחת בגמרא שכנראה אומר לו שכנראה זאת הסברה, ולשיטה השלישית יש את הראשון, את הדוגמה. אז יש לנו סוגיה, יש לנו עוגן, יש לנו תשתית פה בסוגיה, מקרים ראשונים. אפשר להזכיר, אפשר לחלוק, אבל הגשנו קצת ביום שני חסר עונים. אני דווקא אוהב סוגיות כאלו, כי סוגיה שם אני לא כל כך מוסיף הרבה, אני מתרגם, אני עוזר, אני מסדר את הראשונים. ברגע שאתה, הסוגיות הכי אוהבות שלי, שאני עומד בפני סוגיה שלא טופלה בראשונים האחרונים, ומישהו צריך לגאול את הסוגיה, לפתור את הסוגיה, כן? לימוד גמרא זה לא רק הקלטה, ואתה קורא מה שהוא אומר, זה להוסיף משהו, שיש חור בסוגיה, יש חור בשעס, שאנשים לא כתבו, או לפחות אתה לא מבסוט למה שכתבו, אתה חייב להגיד משהו, לספק משהו, זה כל ההתאהבות הבריסקאית, אם הוא לא משל קודשים ותארות, כי זה לא מקום שרמב"ן דש אותו ועבר אותו, אתה חייב לבנות משהו ground up, מקומת קרקע. אז כאן הסוגיה היא אופה ראשונה, יש לנו התייחסות, נתחיל עם רבינו דוד. מה תראינו בן דוד, אותו עיקרון אהוב שלו, למה אדם פטור לפי רבי יהודה, לפי אביי, לא אפשר? כי כאן, מכיוון שזה לא אפשר, הוא לא נחשב, פושע באיפה? פושע בתחילתה. זאת אומרת, אם נשאל את רבינו דוד, נדבר איתו, נשוחח איתו קצת. לפני שהמוראים, וכמובן רבינו דוד מחבר את שיטה סבאיה אצלנו לאיזה שיטה בשבת חפתת? שיטת אולה. כן, לפני שהאמוראים הכניסו את הגורם החדש של אפשר ולא אפשר, כי זה לא מופיע בתנאים, בתנאים מופיע כוונה ולא כוונה. אז חשבתי, מה נחשב איסור שבת? מה נחשב איסור הנאה? מה נחשב איסור פעולה? ונחלקו רבי יהודה ורבי שמעון באיזה מידה הכוונה משייכת את הפעולה או לא. אבל הייתי חושב שהאיסור הוא פעולה. כאן המוראים מכניסים גורם חדש, וכמובן נצטמצם לגישה של אביי היום, שהמחייב שלך הוא לא הפעולה. אולי לא רק הפעולה, גם הפעולה. אבל הכוונה, לפחות הכוונה, לא משפיעה על שיוך הפעולה. כל הדיון של הכוונה, חשבנו, לפני המוראים, הכוונה הקובעת אם זה פעולה שלך. כנראה שהעניין של הכוונה משפיע לא על שיוך הפעולה, אלא מידת הפשיעה. ואז אם אני עוסק במידת הפשיעה, אז אפשר להכניס עוד גורם שישפיע על מדד הפשיעה. יש מה שנקרא מדד פשיעה. והמדד הזה מושפע משני גורמים. גם כוונה וגם לא אפשר ואפשר. וכנראה שלפחות לפי הבאי, וכאן החידוש השני של רבינו דוד, שכדי למדוד אם אתה באמת פושע, זה החידוש השני, אני רק מסתכל לפי רבי יהודה בתחילת ההחלטה, בתחילת הכניסה למערכת הזאת האסורה שמובילה לאיסור. אם עשיתי החלטה פושעת ומרושעת ושלילית, אז אני עכשיו פושע. וזה כמובן אפשר ולא אפשר לפי הבאי. לפי הבאי המדד נקבע בעיקר לפי משתנה אחד בגורם אחד, אפשר ולא אפשר. אם זה אפשר, ואתה בכוונה החלטת לגרור את המיטה הקלה שאפשר להביא אותו, יש נתיב אחר לנהר ואתה הולך לדרך בית עבודה זרה, אתה עכשיו פושע בתחילה ואתה חייב. אם אתה לא החלטת, ויש מצב שלא אפשר, אתה צריך להגיע לנהר ואי אפשר לרסן אותך, אז אתה לא נחשב פושע. כמובן, אי אפשר להגדיר אותך כאונס, כי יש לך אופציה לא לעבור לנהר. אנחנו לא נגדיר אותך כאונס, אבל חוסר פשיעה. אתה לא פושע במלאכתך, אתה לא פושע. יש אופציה בשבת לא להעביר את הכיסא בכלל, גם אם הוא כבד. אז אי אפשר להגדיר אותך כאונס, אבל משום מה באיסורים האלו, שבת והנאה, כדי להיפטר אתה לא צריך להיות אונס. אתה צריך להיות אדם שאינו פושע. מספיק להיות אדם שאינו פושע. ביסור נאה או ביסור שבת. כאן יש לשאול שאלה תיאורטית, למה לא? למה כדי להיות חייב אני צריך להיות פושע? בדרך כלל בתורה או שאני אנוס או שאני חייב. כאן גם אם אני לא אנוס, אני פטור. סטוען הבעיה, יש שני חידושים רבינו דוד. קודם כל את החידוש הכללי, שהמחייב והקובע כאן זה פושע או לא פושע. והבעיה טוען, החידוש של הבעיה, שהפשיעה נמדדת בתחילת דרכך. אם בתחילת הדרך היה לא אפשר, כי אין דרך אחרת להגיע להר, אין דרך אחרת לגרור את המיטה, כי זה לא קטן, זה גדול. לא כבד, לא פסיק רשע, אלא גדול, שאי אפשר להביא את זה ביד, אי אפשר להביא את זה בידיים. אם אני לא עשיתי החלטת פשע, אז גם אם בסוף אני מתכוון, ואני אוהב את הכוונה, ואני רוצה את ההנאה, ואני רוצה את החריץ, ואני רוצה את הריח של עבודה זרה, מכיוון שלא הייתי פושע בתחילת ההחלטה, בתחילת הכניסה, אז אני פתור. זה החידוש של הבעיה. יש כאן חידוש על גבי חידוש. קודם כל את החידוש שהאיסור נמדד לא לפי פעולה, לא פעולה, לפי מידת פשיעה ולא פשיעה ולא אנוס ולא אנוס. ונקודה שנייה, הבעיה טוען, ונקרא את זה בפנים, שהפשיעה לפי הבעיה, לפי ביהודה, נמדד בתחילה. בואו נקרא את רבינו דוד פה, במקורות. כן, שני החידושים. כי פליגי, זה לא אפשר וכמכוון. שלא היה פושע בה בתחילתו. בתחילה לא היה פושע. עכשיו שבא לו הריח, מתכוון. עליבד רב שמעון, אין מחלוקת. רב שמעון, אף פי אפשר, מתיר, שאין הולך אחר פשיעתו של תחילה, כוונתו של בסוף. לפי רב שמעון, אני רק מסתכל בסוף. וזה מה שהייתי אומר. אני מסתכל בשעת מעשה, בשעה שאדם עובר על איסור, אני שואל, אם השקעת באיסור, התכוונת לאיסור, לא התכוונת לאיסור. לפי רב שמעון, אני תמיד בודק, תהיה אחד. יש את אדם מתכוון בשעת מעשה יהיה חייב, אדם גם אם הוא לא התכוון בהתחלה, וגם אם הוא לא התכוון בסוף, אם הוא עשה פשע והחליט משהו לא נעים ולא רצוי, בהתחלה יהיה חייב. אז נקרא את זה בפנים. רבי שמעון אף בי אפשר ולא כמכוון מתיר, שאינו הולך אחר פשיעתו שבתחילה, אלא אחר כוונתו שבסוף. כי פליגי, מה ויכוח הבאי ורבה, ליבד רב יהודה. לא שאני מתכוון, לא שאני מתכוון, אפשר עושה לא אפשר שרי, הבאי טוען שלפי ביהודה כל זמן שהוא פושע בתחילה הוא אסור, שאינו פושע בתחילה, הוא מותר, אף פי שהוא מתכוון, לנו מניח שבא למי אליו. ורבה, בסוף דברי רבינו דוד, לא מבידתם שאין מתכוון לגבי לחומש, שבשם התחילה הוא עשר, אף פי שאין מתכוון למסוף. המתכוון שפטור במי שמתכוון למסוף, אף פי שתחיל לא פושע, לא. זאת אומרת, רבינו דוד מרחיב ומחדש סוג של חיוב שכולל שני משתנים. משתנה של כוונה, משתנה של אפשר ולא אפשר. והוא טוען שבשימון רק הולך אחרי משתנה אחד, הבאי לפי רבי יהודה משתנה אחד, הבאי רבי יהודה לפי הרבה שני משתנים. כמובן מבחינת מבני זה מובן, כי בעצם זה המתודיקה של לימוד ש"ס. ברגע שהמראים מוסיפים משתנה, אתה חייב לשנות את כל המפה, לשנות את כל המשוואה. אם יש משוואה של משתנה אחד, אז אני יודע, ברגע שיש שני משתנים, כן? אם אני אומר שבוא נגיד אני בוחר חמישה אנשים פה לשחק כדורסל, אז אני בוחר את הכי גבוהים, או הכי, יש להם את הכלייה הכי טובה. אם אני גם בודק לכדורסל וגם, אני יודע, להכנת פיצה, אז אני חייב למצוא איזה משהו אחר, אדם שהוא טוב בידיים. והמיומנות הזאת הידנית יעזרו להם גם בפיצה וגם בכדורסל. אז לפני שפגשנו את המראים, חשבנו שהכל תולי בכוונה, וחשבנו שאנחנו מודדים את שיוך הפעולה. ברגע שיש כאן הצלבה של הרבה גורמים, אז כנראה שאני חותר למשהו אחר, והאחר הזה הוא הפשיעה. והפשיעה הזאת מושפעת עקרוני מכמה גורמים. גם החלטה ראשונית, וגם כוונה סופית, לפחות לפי רבי יהודה, לפי רבה, והבאי מתמקד בהחלטה הראשונה. אז יש כאן להתייחס לשני דברים רבינו דוד. קודם כל, מה פתאום ש... בהנאה, וכנראה גם בשבת, אני צריך לבלוע, כי הוא תמיד תמיד מחבר ומקשר לשבת. אז בהנאה, דברי רבינו דוד יותר מובנים. כי אני הייתי יכול לומר, תפסיק לדבר על מעשה, הנאה לא נחשבת מעשה. ואז כל הכובד של האיסור הוא על פשיעת האדם. בדרך כלל, מה אסור? אסור להכות חברך. אסור, אני יודע, ללבוש שעטנז, נגיד בלי הנאה, גם נדוק את זה. אסור לעשות פעולות. הנאה לא נחשבת פעולה, הנאה זה חוויה. כיוון שהנאה חוויה, אי אפשר לחייב אותך על פעולה. אז אני מחייב אותך לא על פעולה, אלא על פשיעה, אלא על זה שפשעת בדבר. אז אם הדין הזה היה מוגבל להנאה, הייתי מבין שבעצם רבינו דוד טוען שבבחינת שבאיסור הנאה אין כאן פעולה, כל האיסור מוגדר לפי פשיעת האדם, ואז אני צריך מדד, פשע, לא פשע. הרבינו דוד תמיד מחבר לשבת, וגם הלשון שלו, כאן הוא מדבר על פשיעה בתחילתו, וברבינו דוד הקודם הוא דיבר על פשיעה במלאכתו. זה דיבר על שבת, אז בשבת יש פעולה. ובכל זאת אתה מתעלה מהפעולה, כי כמובן אני לא מתעלה מפעולה. רבינו דוד יגיד שתמיד נחשב פעולה שלך, והכוונה לא משפיעה. הכוונה משפיעה על מידת הפשיעה. אבל למה יש את הבריחה הזאת מכוונה כגורם להגדיר אם זה פעולה או לא פעולה שלי? זה מה שמפריע לי ברבינו דוד. אני יודע למה. הפשטות כוונה קובעת כן מעשה, לא מעשה שלי. אז אם הדין הזה היה מופיע דווקא בעולם של הנאה, הייתי אומר שבעולם של הנאה, שיוך הפעולה לא רלוונטי, כי מוקד האיסור הוא לא הפעולה. בהנאה אין כאן פעולה פיזית, זה סתם הערכת, במיוחד לא מדובר באכילה, מדובר כאן בריח וקול ומראה, אז בהנאות האלו אין פעולה. אז כל המוקד הוא החוויה, תורה סרט חוויית איסור, לא פעולת איסור, ואז החוויה אתה צריך לשאול פשעת או לא פשעת. אבל בין דוד אומר את זה גם בשבת. אז בשבת לכאורה מוקד האיסור הוא פעולה. והכוונה תשפיע על שיוך הפעולה או ניתוק הפעולה. בין דוד אומר לא, שהכוונה משפיע על מידת הפשיעה. זה כנראה גם לפי רבי שמעון, גם לפי רבי יהודה, לפי רבי דוד, הפעולה משויכת אליך, גם בלי כוונה. והכוונה פלוס הגורם הנוסף של אפשר ולא אפשר, הם משפיעים על מידת או מדד הפשיעה. זה מה שמפריע לי קצת, אני יודע למה הוא עושה את זה, כי ברגע שהבאי ורב ואולי וביורם הכניסו את המשתנה השני, אז כנראה שיש פה איזה מדד כללי שמושפע וכולל שני משתנים. אבל אני לא מבין את זה בשבת. הייתי מאוד שמח, בין הדבר היה אומר בשבת, יש מחלוקת אחת. אצלנו בנה יש מחלוקת אחרת, ואז לחלק בין שתי הגמרות. אבל לא עושה את זה, אז קצת חסר לי בבין את זה. אני לא מבין אני מבין מה הוא אומר, אני מבין למה הוא אומר את זה, אבל עדיין לא יישב לי טוב. כי בשבת יש פעולה, הוא יגיד בסדר, תארגן יגיד בסדר מה שתארגן. הפעולה משויכת, והכוונה ולא כוונה לא משפיע על שיוך הפעולה, הכוונה ולא כוונה משפיע על מידת הפשיעה. אבל לא מרגיש טוב עם הגישה הזאת, אבל שוב פעם, מבחינה הוליסטית, הוא מחסד את כל הסוגיה, וכמובן נראה את הקושיה הגדולה שיש לשאול הבני דוד כשנגיע לשיטות אחרות. אוקיי? יופי. מה הגישה של בוחנן? הכנסת הגורם החדש משפיע על מה? אני שואל שאלה מאוד מופשטת, אבל אני רוצה לראות אם תפסת את זה. כשזה לא אפשר וכמחבן, רבי הטוען שלפי ביהודה פטור, לא אפשר וכמחבן, נגיד את זה 5 פעמים, לא אפשר וכמחבן, לא אפשר וכמחבן, כן, צריכים להגיד ותנת על המותר 90 פעמים, עד שזה נכנס לתוך התת מודעות, כאן לפחות 5, לא אפשר וכמחבן, לא אפשר, כוונתי, אבל לא אפשר, לא אפשר, לא אפשר, לא אפשר. מה הוא תוקף? הלא אפשר הזה, זה שאין לי נתיב אחר לנהר, זה שאין לי דרך אחרת להעביר את המיטה, זה שאין לי, מה הוא פוגע? למה הוא פטור?
זה לא בא מעצמו.
כן, איזה מרכיב אמרת נתן? פוגע במעשה. אתה נותן את הסבר, אבל... וכאן נקודת החידוש של בוחן, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד סביר. שבעצם, בשבת וגם בהנאה, צריכים מעשה, זה לא חידוש, זה הרבה פעמים. עצם המשוואה בין שבת להנאה אומרת את זה. ויש משוואה ויש דמיון. ולפי רבי שמעון, מה הפטור של אינו מתכוון? מכיוון שאין כוונה, אין כאן שיוך, ולא פעולה שלי. רבי יהודה חולק על זה. אני לא צריך כוונה לשייך. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה. אם יש מצב של חוסר אפשרות, חוסר אלטרנטיבה, למה אני פטור? מבחינת המעשה, מי שיכול לחדד את זה, אז המעשה הוא לא שלי? לא, הוא שלי, כי לפי ביודע לא מעניין אותי כוונה, שיוכל לא בעיה. נכון, לשנות יפה, אבל...
מעשה של
הנאה. יפה, הגדרת המעשה. לא שיוך המעשה, מעשה שלי לא שלי, אלא הגדרת המעשה. יפה. קודם כל מניח שהנאה דורשת מעשה. בניגוד לאכילה, באכילה מתעסק בחלבים ורעיות חייב שכן נהנה, כל מיני סיבות, ספרות, או באכילה יש, יש מעשה בלתן, עכשיו באכילה זה הנאה כל כך מסיבית ואינטנסיבית, לא צריך מעשה. בסדר, הנאה ואכילה שונה. כאן מדובר בריח, קול ומראה, הנאות האלה המופשטיות. וזה מעשה שלי, כי זאת רבי יהודה, רבי יהודה לא מתמקד בכוונה. אבל זה לא נחשב מעשה לקיחת הנאה. כי המעשה מוגדר לפי המוטיבציה של האדם. והמוטיבציה שלי זה לנגיע לנהר ולא לריח. המוטיבציה שלי... זה להעביר את המיטה ואת הכיסא ולא לחרוש. והמוטיבציה שלי זה לתקן בית המקדש ולא להסתכל וליהנות מקודש הקודשים. המוטיבציה של האדם לא קובעת את השיוך, הוא נחשב פעולה שלי, אלא המוטיבציה של... זו כוונה, התכוונתי, גם התכוונתי, לפי רבי שמעון, זה כוונה בשעת מעשה, אתה מתכוון. כאן, טוען רבי חנן, מכיוון ש... תשאל אותי, המוטיבציה, לא הכוונה, יש הבדל בין מוטיבציה לבין כוונה. אפשר ולא אפשר מודד מוטיבציה, כוונה ולא כוונה, מודד אם התכוונתי להנות ולתוצאה הזה. טוען רב אלחנן, אני רציתי להגיע לנהר, גם אם עברתי דרך בית עבודה זרה ונהניתי, התכוונתי להנות, בשעת מעשה, זה לא אפשר וכמכוון, אז התכוונתי להנות מעבודה זרה. התכוונתי ליהנות מקודש הקדשים, התכוונתי ליהנות מצל, אבל עיקר המוטיבציה, המוטיבציה הראשית, הדומיננטית, הייתה לתת שיעור במקום גדול. עיקר המוטיבציה זה לתקן בית המקדש, עיקר המוטיבציה זה להעביר, גם בסופו של דבר יש פעולה אחרת, התורה רק אוסרת פעולת הנאה, אם הפעולה נחשבת כפעולה מיועדת בעיקר לקבל הנאה. בואו נקרא את רבי חנן בפנים, רבי חנן טוען, דהנה שורה שלישית, הבא מאליה מותרת, ואין האיסור, אלא שלא יעשה אדם מעשה להנות, ובשמעון סביר לידה הכל תלוי בכוונה, התכוונת לנה, לא התכוונת לנה, ובאינו המתכוון נחשב שנעשה את המעשה מאליה, אין שיוך, ובידה סביר לידה תלוי באפשר ולא אפשר, דהיך, הנה הביטוי היחיד שיש לנו ברבי חנן, אתמול היה ירצאי של בחנן. דהיך שהולך לדרכו. אני הולך לדרכי. אני נוסע על הדרך שאני לא עושה פעולת קבלת הנאה. אני עושה פעולת נסיעה. אגבית, אני גם מקבל הנאה. צדדית, אני גם מקבל, אני גם רוצה את הנאה וגם מקבל הנאה. אני איש תחזוקה, קוראים לי לתקן קודש הקודשים. אני נכנס, תשאל אותי מה אני עושה, אני מתקן קודש הקודשים. אגבית, אני גם נהנה מהשטיח, אין שטיח, נהנה מהריפוד והפרוכת והאווירה והארון. אני רוצה להעביר מיטה, אבל אני גם נהנה אגבית, אבל מאחריץ, מאחרישה, אבל אני לא מתכוון ליהנות מזה, מוטיבציה ראשית, אז הפעולה תמיד מוגדרת לפי המוטיבציה הראשית, דומיננטית, תחומית, זה מה שמניע אותי. זאת אומרת, לפי רבי שמעון, השאלה היחידה שאני שואל, פעולה שלך, לא פעולה שלך. לפי רבי יהודה, אני שואל, מה אופי הפעולה? למרות שהפעולה היא שלך, מה אופי הפעולה? כן, אתה.
מה שדברנו על מוטיבציה ראשית ומשנית, מה אם יש לי שתי מוטיבציות שהן
ממש כאילו... כנראה שזה יהיה עשור. לא אפשר, זה רק כשיש ראשית ולא ראשית ונרץ, זה אבי שם. פיר בלחן, ברור, כן, ברור, ברור יהיה עשור. מה הראיה של, נכון, מה הראיה של בן אלחנן? יש לו ראיה נוקאוט, ראיה מאוד מאוד חזקה, שכנראה לא אפשר, ואפשר משפיע על אופי המעשה, לא שיוך המעשה, אלא אופי. אם זה נחשב מעשה הנאה, מעשה שבת, שאלה מאוד מעניינת, כי רבותיי, אנחנו לא חד-ממדי, אנחנו חיים בעולם מרכב, והרבה פעמים הפעולות שלנו הן פעולות מורכבות, ופעולות רב-שכבתיות, רבת-שכבתיות. אז הוא שואל, איך אתה מגדיר פעולת אדם? לא שיוך הפעולה לאדם, איך אתה מגדיר פעולת אדם? אני עכשיו נוסע, אני הולך לדרכי. אני גם נהנה, ואני גם מוצא את הנאה. אני גם מתכוון משאת הנאה. אבל זה בעלי אגבית, כי המטרה המרכזית שלי הייתה לגעת לנהר, לנסוע לנהר. המטרה הראשית שלי הייתה להביא אותה מיטה. אני גם נהנה כי אני עיקר, ויש לי חווה, ואני יוצא את החריץ, אני, המטרה העיקרית שלי זה להיכנס, התורה לא אוסרת קבלת הנאה, התורה אוסרת פעולת קבלת הנאה ופעולת קבלת מעשה, קבלת הנאה ומעשה קבלת הנאה, אם הגדרת את המעשה לפי הבעיה. רב לא מקבל ואני גם לא מקבל, אבל הבעיה טוען משהו חזק, שאני חייב להגדיר את המעשה, אדם לא אסור בנה, אדם אסור לקבל החלטה ולעשות פעולה שמוגדרת כפעולת שאיבת נשימת, אני שואף הנאה מהדבר ואני עושה את הפעולה שמטרתה היא עיקרית ולא אגבית וצדדית ומשנית, זה לקבל הנאה. זה פגיעה בהגדרת המעשה. מה הראייה של בוחן להסתכל בפנים? פרה. למה זאת ראייה כל כך חזקה?
מי שאמר, יש
לימוד
מיוחד שאומר שזה מכל מקום,
זה התירוץ. אבל הוא מביא ראייה מהקושיה. למה זה קושיה? זה, רבותיי, זה אולי הנקודה המתודית הכי חשובה בשיעור, מבחינה מתודית. למה זה חשוב? אוקיי. מה השאלה שאני שואל בהנאה? האם זה אסור או מותר? מה השאלה בשבת? אסור או מותר. אז הקונה יש לשוות, כי יש כאן תחומים דומים. כמובן יש מקום לחלק, אבל תחומים בצורה מבנית הם דומים. אסור לאדם להיכנס לקודש הקודשים, מותר לו. אסור לבי אוכל מזרק לשבת אצל האכל, מותר לו. אז יש לי ארבע מקרים, שבת, הנאה זה בעצם כל רבי אוכלן וקודש הקודשים, אז יש שתי קטגוריות, בתוך קטגוריה אחת יש שלוש דוגמאות. שבת, אסור ומותר, הנאה אסור ומותר, מקרה ראשון של הגמרא, ראשונים הולך לקראת עבודה זרה, כניסה לקודש הקודשים וישיבה בציאה. מה השאלה בפרה, מי שמכניס פרה לרבקה והפרה עושה מלאכה? לא אסור או מותר, אלא? כשר הפסול. איזה ראשון כאן נופל בקטע הזה בסוגיה? אני לא מגלה לכם, אבל איזה ראשון יתקשה מאוד להבין את הסוגיה הזאת? בן דוד. כפי בן דוד, מה התוצאה של אפשר ולא אפשר? אם אתה נחשב, פושע. מי שפושע אסור, מי ש... רגע. איך שאפשר אתה נחשב פושע, איך שלא אפשר אתה לא נחשב פושע, אז בפרט אתה לא נחשב, זה לא אפשר, שואל רב על הבעיה. בסדר, מה אכפת לי אם אתה פושע או לא פושע, לגבי בפרט דומה. הגדר הזה, הכותרת הזאת, המאמר הזה, אתה נחשב פושע או לא פושע, אולי ישפיע אסור בשבת, מותר בשבת, אסור בצל היכל, מותר בצל היכל. ולא תשפיע על אם זה נחשב שהפרה אדומה נאבד בה או לא נאבד בה. יש כאן גשר בין שני תחומים שונים. תחום אחד אסור ומותר, שבת הנאה. פרה אדומה נחשב עובד בה או לא נחשב עובד בה. מה מעניין אותי אם אתה נחשב פושע או לא פושע? מדד הפשיעה של האדם תקבע אם אסור או מותר, לפי רבנו דוד בעולם שלו. זה לא עולם שאני כל כך מבין, אבל עולם סביר. תשפיע על בני, אנשי תחזוקה, מותר להם או אסור להם להיכנס לקודש הקודשים. תשפיע על אותו אדם שרוצה ללכת לנהר, אסור לך או מותר לך. כי אתה נחשב פושע, איך אפשר, איך לא אפשר, אתה לא נחשב פושע ומותר לפי הבעיה, ואיזה יש לשאול נגד הבעיה. אבל אם כל הגישה של הבא, היכה דה לא אפשר, אתה לא נחשב פושע. הרב רוצה להקשות עליו, מה הקושה מפרד? הנה זה לא אפשר, אתה לא פושע. למה הפרה פסולה? מה הקשה? טוען הבא, היכה דה לא אפשר, אני לא פושע, ובמקרים שהפשיעה קובעת, אני מותר. מותר להיכנס לקדוש הקדושים, מותר להיכנס בצד היכל, מותר לעבור דרך הרב. אני, התזיה של הבאי, אני לא נחשב פושע, איך אתה לא אפשר? מה הקושיה? בפרה דומה לא אפשר, כי הפרה צריכה לנהוג. למה הפרה אסורה אם היא עושה מלאכה? למה הפרה פסולה? אני לא פושע, הפשיעה שלי תקבע אם הפרה פסולה מותרת. זו לא שאלה מוסרית והלכתית, זו שאלה כן התבצעה מלאכה, לא התבצעה מלאכה. עבודה. מזה מוכיח רב חנן שאפשר ולא אפשר קובעים, מכתיבים, לא מידה פשיעת האדם, אלא הגדרת הפעולה. כשהפעולה משיגה שני דברים, שני יעדים, יעד ראשי ויעד אגבי, איך נגדיר את הפעולה? ולפי הבעיה, איך זה לא אפשר? זאת אומרת, אני הולך לדרכי לנהר ואגבי אני נהנה, אני הולך לתקן קודש הקדשים ואגבי אני נהנה, אני הולך לתת שיעור ואגבי אני נהנה מצא לאכל, אני לא רוצה לאכל, הוא לא נחשב פעולת הנאה מאכל, לא נחשב פעולת שבת, לא נחשב השואל רבה. אם אני הולך תמיד אחרי המוטיבציה הראשית, המוטיבציה הראשית של אדם בהכנסת העגלה הזאת כדי שהעגלה תינוק, תינוק? לא תינוק, תנק, תינוק איך? תינוק, שהעגלה תינוק, באגבית העגלה עושה מלאכה, אז זה לא נחשב פעולת עשיית עבודה עם העגלה. אתה לא עושה, למרות שבסופו של דבר אתה הכנסת את העגלה למקום העבודה, והעגלה עבדה, מכיוון שהמוטיבציה הראשית שלך היא לא כדי שהעגלה תעשה עבודה, אלא כדי שהעגלה תינוק, זה לא נחשב פעולת עשיית עבודה עם עגלה. ואז השאלה הזאת עוברת בין תחומים. השאלה הזאת היא שאלה בין תחומית. השאלה של רבינו דוד היא שאלה סגורה. פשעת, לא פשעת, עברת, לא עברת. היא הרמטית. אי אפשר להרחיב את שאלת רבינו דוד לשאלה פסול. השאלה של רבי חנן היא שאלה בינתחומית. איך נגדיר פעולה כשיש מוטיבציה ראשית ומוטיבציה והישג אגבי? וזה יכול להשפיע על פעולת קבלת איסור הנאה, פעולת שבת, פעולת העבדת בהמה, מעין, אני מעביד את הבהמה. ואז הקושיה של רבי, הבעיה, אתה טוען, תמיד מגדירים את הפעולה לפי מוטיבציה ראשית, לא לפי התוצאה המשנית. הנה, מוטיבציה הראשית של הכנסת העגלה היא כדי שתינוק, וזה שהיא עבדה, זה אגבית. אז אני צריך להגדיר את זה, לפי הקושיה איתן, לא כפעולת עבדת הבימה, אלא רק תחויו, לא, לא, תהינו. כל פעם שהתבצעה עבודה, התורה פסולה. חשבנו שצריכים פעולת הכנסת עגלה לתוך העבודה, ואז רב השואל הבעיה, זה לא נחשב פעולת הכנסת עגלה לעבודה, כי זה לא אפשר. והגמרא אומרת, לא, יש גזרת הכתוב שכל העבודה פוסלת. אבל הגמרא סבירה, הגמרא אחרת, לפי רבינו דוד, אי אפשר להגיד, צריך למצוא מרכיב, רכיב, ששייך גם לשבת וגם בהנאה וגם בפרה אדומה, שמושבת מלא אפשר ואפשר. זה מה שהופך את הגמרא הזאת של פרה אדומה, עגלה ערופה, לכל כך יסודית. זה המתודיקה הקלאסית, כשרואים unnatural association, אסוציאציות בלתי טבעיות, בין תחומיות, כן? אני רואה כאן אסוציאציה בין עולם של פרה אדומה נחשב פסול או לא פסול, בין עולם של אדם שעבר על איסור שבת מנה. מה הקשר? אז צריכים למצוא מכנה משותף. שבשניהם יש שאלה משותפת, האם עשיתי פעולה, איך נגדיר את הפעולה, לפי המוטיבציה הראשית או לפי התוצאה והאגבית הצדדית. וזאת השאלה, רבה מניח שהמקרים דומים, ואז אפשר לבעי, והבעי נותן איזה דיחוי מקומי שיש כתובת הכתוב. אוקיי? זאת הגישה השנייה של בחנן, זה מופיע גם כן באבני נזר, ערכיין, שין למד ג' סיף קטן חב ג' וזה אני רואה כממש קטע קטן, וזה אני רואה כגישה המרכזית של הסוגיה. עד שנגיע לעזר ראשון, עזר ראשון מתרפד את זה, נתן אמרת את זה, לפי בחנן זה רק אם יש כוונה ראשית, אתה לא התכוונת להנאה, היא סתם בא בצורה אגבית, עזר ראשון שולל את זה? עזר ראשון? הריד נכון, אבל הריד לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל יש ראשון שאומר, גם אם התכוונת לשניהם,
רשי.
רשי דוחף אותנו לכיוון אחר. רשי לא מסביר לנו, צריכים להעניק לרשי את המתנה של התוספות ריד, את הספרה שלו, אבל רשי מחייב אותנו. זה המבנה של הסוגיה. אני לא יכול להגיד רבי חנן ברשי. כי רשי טוען שהמצב, זאת, הנה, כל הטון של השיר היום הוא שונה מהשיר של יום שני, כי אנחנו בוחנים ספרות לפי דוגמאות. בוחנים ספרת רבנו דוד לפי פרה אדומה. בוחנים ספרת רבי חנן לפי המקרה של ישיבה בצל. הגמרא מציגה את רבי יוחנן בן זכאי כאדם שהוא מוגדר כלא אפשר וכמה חווה. כראיה לדברי אביי. למה זה לא אפשר? אז אני חשבתי שרבי יוחנן בעצם מחפש מקום גדול לתת שיעור. קצת מפתיע, כי הייתי מתאר לעצמי שבירושלים העתיקה יש הרבה מקומות גדולים. היום, למצוא מקום גדול בירושלים, זה באמת צלע היכל. ברכת שלמה, אמפי שמה, ו... אבל בתקופת רבי יוחנן בן זכאי, מקום גדול לתת שיעור זה בכל פינה. אז כנראה מקום מוגן צבאי אולי בתקופת הרומאים, הוא מחפש מקום מסודר, תשתית, לא רק מקום גדול, הוא מחפש מקום גדול שאפשר לתת שיעור בכפיות, לא, הוא מחפש מרווח, שטח. לא מעניין אותו צל ולא צל. הוא נותן שיעור בכסלו. צל לא מעניין, טוב, בכסלו רוצה גם את הגשם. הוא נותן שיעור באייר. זה נחמד, יפה, לא צריך שום צל. בסופו של דבר, נמצא שיש צל. דרך אגב, אני מחייב את כל התלמידים פה. זה אני דורש. שנה הבאה, יום ירושלים, מניין, החלק הגושי, מצטרפים לכל הישיבות, צריכים להתקדם ליד, ליד הכל. כי ברגע שהשמש עולה, הרתיחה מתחילה. כן? זוכרים? כל שנה שוכחים. אז אני רוצה להפקיד למנות מישהו פה, להיות אחראי, אפילו אם הר המור ככה מתמקמים בהתחלה, להגיד להם, הנה, יש נשים, הם יברחו, ואנחנו ניכנס משהו. להגיד להם, הנה, יש מור קבוע, תגיד משהו, נזיז אותם, כן. ותאו הגיע, הוא כבר, הם אחורה, אז אנחנו ניכנס. לא מעניין, תהיו גזעני, אני מספיק להיות ככה נעים ונוח, כן. עשו יושב שם, נותן את השיעור, ופתאום הצל בא, ועוזר לו, ומאוד נוח. אבל הוא לא התכוון לכך. כשהוא בחר את המקום, הוא בחר מקום מרווח. ככה יש להבין את הפשטות. זה ממש דומה לשאר המקרים. הוא בחר לעבור לנהר, בשעת מייסר מקבל הנאה מהריח. לא אפשר. הוא בחר להעביר את המיטה, איך לא אפשר? זה משהו צדדי. מי חולק? מי אומר שרבי יוחנן בחר את הקיר ההיכל, את הצל ההיכל, לשתי מטרות? רשי. זה החידוש הגדול ברשי, רשי גם חבר ומר א', אתה נראה את זה ברשי. ליהנות מצל הקודש, רשי, היכל גבוה מהעם, רשי אומר שהיכל גבוה, מצילה הולך למרחוק מאוד, ברחוב שתפני הרבייס, בדרך שרחוב גדול היה, מחזיק בני אדם הרבה, היה דורש שם בפני החמה. אז הוא חיפש שלהם. גם מקום מרווח וגם צל. בעולם של רבי חנן נתן, אמרת לפני כן, איזה מוטיבציה היא מרכזית פה? שתיהן. אז אני מגדיר את זה גם כפעולת נתינת שיעור, וגם כפעולת קבלת הנאה, ואז הפעולה צריכה להיות אסור. מה בכלל הקשר לשאר מקרים שיש מוטיבציה ראשית ומוטיבציה משנית? כל הקונט של רבי חנן זה יש... הבדל בין המוטיבציה הראשית ללכת לנה, המוטיבציה השנייה, הנה באה אגבית, אין לי מוטיבציה לקבל הנה. אחד, לא אפשר. ממילא, אני חייב לבנות מודל שלישי לסוגיה. גם כשיש שתי כוונות ושתי מוטיבציות, ואני גם רוצה את שניהם, אחד, לא אפשר, משום מה הבעיה פותר. וזה מוצאים בתוספות ריד. בתוספות ריד מאוד מאוד מופשט, מאוד נואנסי, צריכים באמת באמת להסתכל בדבריו ולחשוב היטב מה כוונתו. אני לא אומר שרשי יסבור כמו תוספות ריד, אני רק אומר שהוא לא יגיד כמו רבי חנן ולא יגיד כמו רבי נדבי, הוא חייב לחפש משהו. נתחיל עם תוספות, כי זה מה שיש לנו. ייתכן עוד סברה. למה יש לפתור היכה דלא רוצה? תן לי פשוט, היה לי בוקר קצת תורף, אז תן לי להתמקד. טוב, בתוספות ריד, יש כנראה שני חידושים. חידוש אחד, וזה החידוש הכי גדול, איזה מילה מופיע הרבה בתוספות ריד שהיא קצת מוזרה לנו בשיטה רבידה? כן, ומה בן דוד לבר כוחו? איזה מילה לא היינו מצפים לראות בתוספות ריד לפי רבי יהודה, ולא רואים את זה ברבנו דוד, ולא רואים את זה ברבי חנן? איזה מילה היא כללה לפי רבי יהודה? כוונה. ויהודה התנתק מכוונה. כל הקונט של ויהודה שאני לא מעניין אותי כוונה, אני חייב מתכוון, אני לא מתכוון. ואני חייב. ואז גישת רבינו דוד, שלמרות שזו פעולה שלך, אבל ואין לך כוונה, בכל זאת יש לך פשיעה, איך עד אפשר. אז אני לא דורש כוונה, אבל אני מחפש ומודד את הפשיעה. לפי בוחרן עוד יותר חזק, לא מעניין אותי כוונה, מעניין אותי הגדרת הפעולה. איך אני מגדיר את הפעולה? בתוספות ריד, יש כאן התייחסות לכוונה. הוא אומר, אביי סבר, דכל היכה דלא אפשר, שרי. כגון בגרירת מיטה וספסל, כיוון דלא אפשר בהגבה, אלא בגרירה, אם כן, כל כוונתו. מה מעניין אותי כוונה, רבי יהודה? כל כוונתו אינו גורר אלא כדי לשב עליהן. ואף על פי שמתכוון לעשות חריץ, משמח בו וצריך לאותו חריץ, אפילו הכי מותר, כיוון שעיקר גרירתו אינה אלא כדי לשב בהן. אז יש שתי מוטיבציות. הוא גם רוצה חריץ וגם רוצה העברה, הוא גם רוצה להגיע לנהר וגם רוצה. אבל יש דירוג, יש כוונה עיקרית והכוונה משנית. לפי רבי חנן, היה מצב שהתכוונתי רק לדבר אחד, ורק בשעת מיטה, בשעת הכוונה, בשעת הנה, גם נהניתי. אבל לא התכוונתי מראש לעבור דרך בית עבודה זרה, ליהנות. אני התכוונתי רק להגיע לנהר, בשעת מיטה, נהניתי. אני התכוונתי לשבת, לתת שיעור במקום יפה, בשעת מיטה... לא בחרתי את המקום לצל, בשעת מייסה נהניתי מהצל. זה לפי רבי חנן. ברגע שיש שתי כוונות, רבי חנן, הספרה שלו נופלת. בתוספות ריד יש מצב, כמו רש"י, שיש שתי כוונות, כוונה עיקרית וכוונה משנית. אף על פי שמתכוון שורה שלישית לעשות חריץ, כיצד הוא מתכוון שהוא שמח בו וצריך לאותו חריץ, אפילו הכי מותר. אז יש מצב של שתי כוונות, כוונה עיקרית וכוונה משנית. מה אכפת לי כוונה משנית? עכשיו אני מגיע לשאלה הבאה בתוספות ריד. אז כאן הוא תמיד חוזר על הביטוי. תסתכלו שם, הנעת החריץ בעל כורחו, ומאליה היא באה, והלכך היא מותרת. בקטע השני נמצא שאינו עובר להריח, אלא לעשות צרכיו, קטע שני, ואף על פי שבדרך עברתו הוא מתכוון להריח. היא הנאה באה לו בעל כורחך. וכי נאה מבי יוחנן בן זכאי. לא אפשר לי לדרוש בציבור אלא בחוב הבית, וכל כוונתו... טוב. כן. עכשיו שאני קורא את זה, אני חושב שזה אחרת. כשהוא מתאר את המקרים הבאים, הוא אומר שאין לו כוונה. הוא רק נהנה בשעס מייסה. אבל בחריץ הוא אומר, ואף על פי שמתכוון לעשות חריץ, בקטע הראשון, אף על פי שמתכוון לעשות חריץ. כי אתה מתכוון ששמח בו וצריך לאותו חריץ, שלא מתכוון מראש, הוא רק נהנה בשעס מייסה. אז אתה חושב שזה כמו רב חנן.
כן, זה בגלל שהוא
רצה לזיז את הספסל, אז הוא עשה את החלק. אז אין כוונה בהתחלה. כן. טוב, הפרמטרים הם כמו רב חנן. אבל הגדר פה נשמע לי שונה. זה לא יעזור לרשי. אוקיי, משום מה חשבתי שהוא נותן צבא אחרת. אני, שוב פעם, הוא לא מנסח כמו רב חנן. רב חנן תמיד מתמקד במעשה. זה לא נחשב מעשה קבלת הנאה. הניסוח שלו, הוא לא מתמקד במעשה. הוא יותר מתמקד בהנאה. אז אני לא חושב שזה התוספות ריד, אולי כן, אולי לא, אבל אני אציע את הספרה האחרת.
זה משתנה בסוף, שזה גם יש לו את שתי הכוונות. כדי, ולא כדי, אם היה עובר לפני עבודה זרה כדי להבריח, שאין לו צורך אחר לעבור שם,
וצריך הנמי. כן, זה אפשר, אבל זה רק במקום שאפשר.
כן, זה רק אם אין לו צורך אחר.
אוקיי. אני לא חושב שאתה עושה את ריד, בוא אני אציע ספרה שלישית שכנראה רשי יקבל, והתרשנתי מתוספות את ריד, אבל לא דייקתי בתוספות ריד. השאלה כשיש לאדם מוטיבציה ראשית ומוטיבציה משנית, רבי יוחנן בן זכאי, הוא מגיע לבית המקדש כדי לתת שיעור במקום מספיק גדול, מקום מרווח. וכעניין, אג'נדה שני, הוא גם רוצה צל. האם זה נחשב, תקשיבו היטב, לא מעשה, אלא אם זה נחשב הנאה. כשאדם עובר חוויות בחיים, הוא מקבל הנאות, שוב פעם, זה לא אכילה שאני בוחר לעשות פעולה מכוונת, אני עובר בחיים ואני מקבל הרבה הנאות. מה נחשב הנאה? לא מה נחשב מעשה. בואו נניח שאין צריך במעשה כדי לעבור איסור הנאה. האם סל, היכל, נחשב הנאה כשזה לא היה דבר שחיפשת אותו? לא רצית אותו כאג'נדה ראשית. זה לא אג'נדה עיקרית שלך. לפי רבי חנה אין לך אג'נדה בכלל. גם כן. אתה מחפש מקום מרווח. ושאז מה יעשה אתה נהנה? באיזה מידה הנאה נחשבת הנאה רק אם אתה מחפש אותו כאג'נדה המרכזית הראשית שלך. רבי יוחנן בן זכאי בוחר, כי אנחנו לא חד-מימדי, אנחנו בחיים שוקלים הרבה משתנים, הרבה גורמים. אז רבי יוחנן בן זכאי בליסט שלו, ברשימה שלו, הוא אומר, אני צריך מקום גדול. אני גם רוצה מקום מוצל, מוצל מוגן. אבל בחירה פנימית, כן, בדרך כלל יש את המוקד של הבחירה, למה אתה בוחר? בדרך כלל שאנשים שואלים אותי איך לבחור משהו, אז אני עוזר להם להגיע למוקד. אני לא אומר לך מה לבחור, אבל השיקול הזה לא כך רלוונטי, השיקול הזה לא חשוב, זה השיקול. השיקול הפנימי היסודי הוא השיקול הזה, תבחור X או Y, אבל לפי השיקול הזה. אמן, רבי יוחנן בן זכאי, אם הצל הזה נחשב הנאה, שוב פעם, באכילה, באוכל, זה ודאי יחשב הנאה. אבל כשדבר קורה לך, והוא לא היה בתחילת הרשימה שלך, זה יחשב הנאה, זה מה ששיחר אותי קצת, שהטעה אותי קצת. הלשון של התוספות ריד הוא לא לשון של פעולה, לא פעולה, אלא איך אני מגדיר הנאה. הנאה בא לו לאדם בעל כוחו. הנאה בא לו לאדם בעל כוחו. הנאה בא לו לאדם בעל כוחו. לשון של התוספות ריד בחריץ, הוא אומר כאן, הנאת חריץ בעל כוחך. ומאליה היא באה, הלקח היא מותרת. וכל פעם שהוא חוזר למצב שלא אפשר בהמשך הסוגיה, הוא אומר, הנאה זאת בעל כורחה. בעצם הפטור, בניגוד לרבי חנן, הוא לא פירוק המעשה, אלא הפטור הוא שהנאה היא לא נחשבת הנאה, כי לא חיפשתי אותו כמוטיבציה ראשית. זה מה שחשבתי בתוספות ריד. צריך לקרוא את זה עוד פעם, אני לא חושב כרגע שזה נכון בתוספות ריד. אבל כך אני מציע להבנת רשי. שהפטור בלא אפשר, זה לא פטור במעשה, זה פטור כי דבר שבא לו לידם, כחלק ממכלול, גם אם הוא רוצה אותו, אבל זה לא העוגן של הבחירה של ההחלטה, אז הוא לא נחשב הנאה. וכמובן, אני רק אוסיף, שאז זה גורם משהו מאוד 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 מעניין בשיטת וביהודה לפי אביי או לפי אולה בשבת. זאת הסיבה שנגררתי קצת אחרי הגישה הזאת. לפי רבי שמעון, מה אמרנו? למה אדם פטור ואינו מתכוון? כי אין פעולה. אוקיי? לפי רבי שמעון, יש פער גדול בין הפטור של אינו מתכוון לפטור האחר בשבת. מה הפטור האחר בשבת הגדול? לא דבר שאינו מתכוון, אלא מלאכה שאני צריך לגופה. במלאכה שאני צריך לגופה, בניגוד לאינו מתכוון, אני אעשה פעולה אחת. אינו מתכוון, יש שתי פעולות. פעולה אחת עשיתי, פעולה שנייה, לפי רבי שמעון לא עשיתי, כי אין כוונה ולא משויכת אליי. במלאכה שאני צריך לגופה, עשיתי פעולה אחת, חפרתי. אבל יש שני רווחים לפעולה, גם החור, גם אפר. ואם רציתי את האפר ולא רציתי את החור, אז למרות שביצעתי חילול שבת כי יצרתי חור, אבל החור הזה בא לא ככוונה ראשית שלי. למרות שאני יודע שאני גם חופר חור, אני לא יכול להזיז אפר עד שאני חופר את החור. אבל מכיוון שזה לא האג'נדה הראשית שלי, אז אני לא עובר. אני חשבתי, לתוספות ראין, וזה מה שכנראה משך אותי, ואני עדיין חושב ברש"י, שהבעיה היא יותר משהו דומה לפי רבי יהודה. לפי רבי חנן, הלא אפשר בעצם משנה טיב המעשה, הוא לא נחשב מעשה קבלה, ואז אני חוזר לפטור שלא עשית מעשה קבלת הנאה, לא עשית מעשה חפירה בשבת. לפי רש"י, זה מעשה שלי, התכוונתי. בהתחלה רציתי גם צהל וגם מקום גדול, אבל זה לא היה האינטרס הראשי שלי. באמת, אם תדחוף אותי לקיר ותגיד, הנה, יש שתי מקומות. או מקום גדול בלי צהל, או מקום מוצל קטן, הייתי אומר, בסדר. תן לי את הגדול. יש הרבה תלמידים. יש לי בלעזר מגיע, ביהושע מגיע, יש הרבה תלמידים שמגיע. אני רוצה שניהם, אבל אני באמת באמת רוצה מקום מרווח. אתם מחפשים, אם תרצו עוד מעט אולמי קייטרינג, תרצו אוכל, מקום גדול, מקום ריקוד, באיזשהו שלב תצטרכו לוותר משהו, באיזשהו שלב תצטרכו, בסדר, מה יותר חשוב לך? למרות שבהתחלה לא תמצא את הכל, אבל מה באמת אתה מחפש? כל פעם שאנשים עושים החלטות, יש הרבה גורמים, אבל יש את הגורמים באמת באמת הראשיים, יש את הגורמים המשניים. אז כאן, לפי רבי יוחנן, לפי רש"י, הוא מחפש מקום מרווח וגם מחפש צל, הוא הצליח למצוא את שניהם, אבל באמת באמת מחפש את המקום הגדול, כי זה האג'נדה הראשית, זה האינטרס הראשי שלו. ואז אביי אומר, כל ההנאה שאתה מקבל כאינטרס שני ומשני, גם התכוונת לאותה הנאה, לא תחשב הנאה. ואז תהיה פטור לפי רבי יהודה. זאת אומרת, אביי מייצר פטור לא מבחינת פגימת המעשה, שאין לי מעשה מספיק טוב, מספיק משוייך, מספיק מוגדר, אלא עוסק מכיוון שלא נהנית, תקשיב היטב, כאן החידוש, אתה לא עברת בהנאה, כי זה לא נחשב הנאה, וגם בשבת לא הפקת, זה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא, אני לא מכתיר אותו כדוגמה כזאת, אבל זה קרוב לעולם של מלאכה שאני צריך לגופה. מלאכה שאני צריך לגופה, זה לא שלא עשית את החור. עשית את החור, אבל לא רצית את החור, רצית את האפר. רצית את האפר ולא את התועלת השנייה, את הרווח השני, את המציאות השנייה. אז הבאי, אני חושב, טוען, שלפי רבי יהודה מבחינת המעשה לא מעניין אותי, כי רבי יהודה לא מעניין אותו כוונה ולא כוונה. למה לא אפשר פותר אותך? כי הרווח השני הוא לא הרווח הראשי, וזה לא נחשב הנאה לגבי איסור הנאה, וזה לא נחשב, זה מה שתסתכל בתוספות, וזה מה שמשך אותי, השורה החמישית. הנאת החריץ. הביטוי הזה, הנאת החריץ, מאוד מאוד הלהיב אותי. מה זה הנאת החריץ? בשבת לא עוסקים באיסור הנאה, בשבת עוסקים באיסור. מה זה הנאת החריץ? אז חשבתי שהוא באמת בונה את הגישה הזאת, שזה לא נחשב הנאה, כי זה לא אג'נדה ראשית, ואז אתה לא עובר לאיסור הנאה, וזה לא נחשב הנאה בשבת. לא שעשית פעולה, עשית פעולה, אבל לא הפקת, זה לא הנאה, לא, לא, הכוונה הראשית שלך זה להעביר את המיטה. אתה גם רוצה את החריץ, אבל זה תוספת, זה ליווי, זה משני. וזה לא נחשב הנאה לגבי שונאה, לא נחשב הנאה לגבי שבת. בתוספות ריד, אני צריך לקרוא עוד פעם, אבל אני די משוכנע שהוא לא ככה, כי הוא תמיד מדבר על מוטיבציה אחת, ולא שתי מוטיבציות. ברש"י יש ברור מצב של שתי מוטיבציות, שאתה רוצה גם וגם, ובכל זאת אתה פטור. וזה בעצם מה שקורה בפרה, כי בפרה אדם רוצה גם שתינוק וגם שתאבד. אבל המוטיבציה הראשית היא הנקה. ואז המוטיבציה השנייה לא נחשבת הנאה באיסור הנאה, לא נחשבת הנאה לגבי שבת, והיא לא תחשב עבודה שלך. אתה לא הבדת את הפרה, כי זה לא האג'נדה הראשית שלך, זה אג'נדה משנית. ככה צריכים להגיד ברש"י. אחרת ברש"י יהיה מאוד קשה. אם התכוונת לשניהם, יש יוחא מעשה, למה הבעיה פותר ברבי שמעון, ברבי יהודה. אני לא מצאתי גישות אחרות באחרונים, ככה אני מציע ברש"י, אני מצטער שטעיתי בתוספות ריד, כנראה שהוא לא אומר, זהו יותר קרוב לרבי יוחנן. אבל לשון, מה שהטעותי בתוספות ריד, זה לשון שלו, הוא לא מזכיר את הביטוי מעשה. אצל תוספות ריד, אבי, ניסית להכניס אותו, אבל הביטוי הזה, אין לך מעשה, לא מופיע. זאת אומרת, הנאה בעל כוחה לא שמענה, הנאה בעל כוחה לא שמענה, אין לך הנאה צחריץ. אבל הוא די מתקרב לעולם הזה של הנאה, אבל הוא לא אומר את זה במצב של שתי מוטיבציות. רש"י אומר את זה במצב של שתי מוטיבציות, אני צריך להגיד את זה ברש"י, ואחר כך להגיד את זה בתוספות ריד. אוקיי, אם ירצה השם, בשיעור הבא, נעבור על המקרים הבאים, נתחיל עם הדין של צל היכל, נגיע לבית המקדש, כל מערב ורח. זאת אומרת, נתקן ונעדכן קצת את הנושא של הנאה, אבל יותר ניכנס לכל המקרים. אם ירצה השם, שבוע הבא, נתייחס לסוגיה האחרונה של זה וזה גורם, זה גורם, שזה חטיבה בשם עצמה. יופי, שכוח ושיחה לאיכות. טוב, אני לא אתן את הסברה, אני אתן לך את התשובה של רש"י. רש"י יגיד, זה לא המוטיבציה הראשית.
המוטיבציה הראשית זה לדרוש לרבים, כי הוא כותב, לא אפשר לדרוש לרבים, לראות אחר כזה, הרבים זה
המוקד. הוא מחפש מקום. הוא גם מחפש צל, אבל אצלו הצל פחות חשוב. למה זה פותר? זה אני אתן סברה. אתן סברה אחת.
כי זה גם ריח עבודה זרה, דרך קצרה ודרך ארוכה. אז אני רוצה ללכת דרך קצרה, זה המוטיבציה הראשית שלי דרך קצרה. אז זה אותו דבר?
כן.
אני לא אצליח ללכת בדרך ארוכה נגיד?
כן. אם אני בוחר דרך קצרה, שגם עובר דרך עבודה זרה,
זה יהיה בסדר.
זה תלוי בראשונים, איך אני מגדיר אפשר ולא אפשר. אבל אם אני מגדיר...
זה ההבנה של המוטיבציה הראשונה והשנייה.
נכון. אז אולי נחזור לתוספות שכל תורך, או לפי מה שראינו בריפה, שכל תורך יהווה הבדל בין הדרכים ויגדיר את זה כלא אפשר.
יגדיר את זה
כלא אפשר. נכון. כי המוטיבציה שלי זה לחסוך קצת. אם זה לא תשובה גדולה. בין הדבר, זה מה שאמרנו בשביל הכל. בין הדבר.
זה מתאים כמעט כל מקרה.
כן.
משפט אחרון, כל זמן שהליכתו מחמת דבר אחר, אף לפי שמתכוון באותה הליכה ליהנות מן האיסור, היה מתאים.
מה שהליכתו זה הגבר של המעשה.
מחמת דבר אחר, זה מה גורם לך לעשות
איך? לא, אבל מה זה משפיע על המעשה או על הגדר של הנאה? מה זה? בסדר, יש מוטיבציה ראשית
ומוטיבציה
משנית. אבל כאן הוא מה שלא מתכוון, אין מוטיבציה.
לא, זה כשיש לך אפשר, כשיש אופציה שאפשר, אז אתה בוחר את הדבר הזה, אז זה גורם לזה להיות מוטיבציה משנית, מוטיבציה מספיק חזקה, שגם אז אתה מתחייב.
אם אפשר, אז זה הופך את זה למוטיבציה ראשית.
אז אתה בוחר
ראשית.
בזה, בגלל זה.
אבל בלא אפשר...
אז בלא אפשר, אתה לא בוחר את זה בגלל זה. הסיבה שאתה עושה את זה...
נכון, נכון. אני חושב שאתה צודק. שבלא אפשר, זאת אומרת, ההקשר משפיע על הכוונה, כן. על מוטיבציה. כן. אם ההקשר הוא לא אפשר... אז למרות שאני רוצה, המוטיבציה הראשית הופך להיות הכוונה. אם אפשר, אז שניהם הופכים להיות מוטיבציה ראשית. כן, כן. פשוט לא היה לי מספיק זמן להגיד את זה. חשבתי על זה, אבל לא היה לי מספיק זמן לעיין בתוספות ריד. אתה צודק, שזאת היא חשיבה לא כוונה. שבמצב אפשר, המוטיבציה השנייה, למרות שפסיכולוגית היא משנית, הקשרית היא ראשית, כי למה בחרת? אז הקשר קובע מה זה נחשב כוונה. במצב שלא אפשר, אני הולך לפי הפסיכולוגיה של עבודה. כן, נכון. כן? ואז מה? איך זה משפיע. בסדר, זה השלב ראשון. שלב שני, איך זה משפיע. כשמוטיבציה ראשית, מוטיבציה משנית, טוב. זה רק בחרון או מה שאני הצעתי. אז עכשיו יש לנו מפה. מפה שהמוטיבציה משנית הנה, מותרת. מוטיבציה ראשית הנה, אסורה. למה? בגלל שזה משפיע על אופי המעשה, הרי זה רבי יהודה. רבי יהודה לא מעניין אותו.
הכוונה שלך משפיע.
על מה?
משפיע על הכוונה, הכוונה יש לו משמעות.
למה? רבי יהודה.
תחשבי שגם הוא מבין, גם מסביר. שוב, אם הולכים לפי, אם הולכים לפי אביי, אז רבי יהודה.
למה? עכשיו יש לי כוונה, כי הקשר קבעה לי כוונה. כי זה אפשר, ולמרות שזה אצלי לא כוונה, זה הופך להיות מוטיבציה ראשית. אז עכשיו התכוונתי, נו, מה אכפת?
כן, לפי רבי יהודה זה לא עניין שאתה חושב על ליהנות מהדבר הזה.
למה לא, לא אפשר להגיד את זה.
אה? לא, זה לא שאתה מתכוון, זה לא שאתה חושב על ליהנות מזה. זה לא מה שהופך את זה לזה.
למה אני
פתור? כי גם כשאתה חושב ליהנות מזה, אם זה לא הסיבה שבחרת בזה, אז אתה לא חייר. זה רק אם אתה בוחר ליהנות בזה.
זה בדיוק הסיבה שהלכתי עם התוספות במקום אחר. זה מה שהייתה אותי. כשמגיע, הגעתי לשם הזה באיזשהו מקום. לא ישבתי לו ככה בין הצפרים, אני חוגה את הסוגיה בלילה במיד. הגעתי למצב הזה. אבל אז מה? בסדר, יש לך כוונה, וופי. אבל אתה פתור. ובידם החייב אין המתכווה. פותר בכוונה. כי זה כוונה משנית.
לא, יש שני גורמים.
למה? בידם מחייב ולא מתכוון. אתה הולך לכיוון של רבינו דוד, למצוא איזה מדד כללי שכולל שני גורמים. You're looking for an index that has two variables. But that's not... Why should you have a negative? Okay, so...
אולי הקונטקסט, אולי אפילו בידי הקונטקסט מעיד על הכוונה הרבה יותר מאשר...
אוקיי, יפה, יפה. אז הקונטקסט קצת מפחית את הכוונה שלי.
לא, או שהוא הגורם הראשי של הכוונה.
אוקיי, אז אין לי כוונה. למה אני פתור?
אתה לא בוחר
במעשה. למה אתה פתור? רבידה לא מעניין אותו כוונה, אני מתכוון לך עם רבידה.
לא, אז זה נקודה. הוא לא מתכוון כאשר אפשר. הוא חייב. אז הקונטקסט מראה, זה כאילו...
אז אתה אומר שרבידה כן מעניין אותו
כוונה. כוונה, והכוונה נקבע על פי ה... זה כאילו הפוך מה שעשבנו.
אינו מתכוון.
אז מי השאלה היא מה הקשר בין אפשר לאינו מתכוון.
אוקיי. So you're saying that basically Rebbe Yehuda does care about Kavanah, exactly. But Eina Miskaven becomes Kavanah when
exactly.
It's Efshar.
אבל לא אפשר זה, למה זה מה שאין כוונה?
כי לא אפשר, זה לא כוונה, אם לא יכול אחרת.
זה כוונה משנית.
בדיוק.
כן, הקשר לא
כוונה. אפשר להציע, בתחנה, זה לא שזה לא הופך את זה למשנה ראשי, השאלה היא מאיפה מתחילים. כלומר, הבסיס של הקובץ שיעורים הוא לחייב.
משהו שיתחיל
מכתוב,
ולכן יצריך
לחייב. אבל למה? בסדר, למה שיתחיל? איזה מודלים מאמצים כדי להגיע מהכיוונים האלה? זה שאתה מגיע מגיוון, צריך להיות מבוסס על מודל. מה המודל פה? רבינו דוד ברח לפשיעת האדם. כי זה רבי יהודה פה. ובוחן אתה רואה, אם כוונה לא מעניין אותי, אני צריך להגדיר את הפעולה. מה מנגנון הפתור לפי התוספות ריב? אל תגיד לי מאיזה כיוון הוא בא. זה אנליסיס, ניתוח אחר כך. אחרי שאתה בונה מודע, הנה, רמי מודע לזה, מכיוון מכיוון, צריכים בשר. בסופו של דבר, אתה טוען שיש כאן מהפך רבי יהודה. יהודה טוען שזה חשוב כוונה, אבל הכוונה נקבע לא רק לפי כוונת האדם, אלא לפי הקשר.
יותר מאשר,
זה מה שהבעיה טוען, שבלא אפשר, הבעיה. ויותר מזה, שגם אם התכוונתי, נחשב שלא התכוונתי. זה לא אפשר. יש גם קפיצה. כוונה חשובה, וגם התכוונתי, עכשיו לא התכוונתי אם זה לא אפשר.
גם הפוך, אם לא התכוונתי, אם אפשר, אז בית התכוונתי. לא, אבל זה הגיוני, כי זה נשמע הזוי, אבל תמיד
השאלה
היא... זה נשמע מאוד הזוי, אבל השאלה היא מה הקשר בין אפשר למתכוון. ולמי הכוחות. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד דומים.
זאת הסיבה שאני ברחתי. אמרתי שאני לא קובע כוונה, יש פה השוואה על איזה גורים אחרי בסוגיה. זה נחשב הנה ולמה. אבל כדאי שאתה אינדיבר, מוכנה להיראה לא משכנה בראשית.
ירוחם אתמול בלילה. ירוחם על הרשפה. סיום שס. הוא לא אמר לאף אחד. הוא עשה את זה בתור סיום של המסכת, אבל בעצם זה היה סיום של סיום. הוא אמר...